טוב, אנחנו בשיעור הרביעי, שיעור רביעי, רביעי, חמישי רביעי, בסיפורי מעשיות משנים קדמוניות, במעשה מבן מלך העשוי מאבנים טובות. מי זה הבן מלך? כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו הוא בן של מלך, והבן מלך הזה, ראינו בפעם שעברה, לקרב את המיקרופון, הבן מלך הזה ראינו בפעם שעברה נפל לכישוף מצורע. בשפת הקודים של רבי נחמן, לא רק בשפה שלו, מצורע זה כמו שהזכרנו בפעם הקודמת, מוציא רע. זה השלב באנושות, השלב בתרבות, אפשר לומר, שבו כבר לא מתביישים ברע. לא עסוקים בכלל בלהסתיר אותו. זה ככה וזהו. אם בעבר אדם שהיה לו איזה תכונות לא טובות, היה מצניע אותם, היה מתבייש בהן, הרי שמגיע איזשהו שלב תרבותי באנושות, שאנחנו למעשה די בתוכו, במצואו, שאין מה להסתיר. אפשר לעשות מצעד גאווה ברחובה של עיר, אפשר להתגאות בכל מיני חולשות, או אפילו בכל מיני סטיות, או בכל מיני, כן, אין. פעם, נגיד, רכושנות היה נחשב איזו תכונה מגונה. אבל היום זה לא פתאום מגונה, זה ודאי, ככל שיש לי יותר, אני קונה יותר, אני מוצלח יותר וכו' וכו'. יש בון טון תרבותי כזה, יש, שהוא כמובן מושפע מאוד מאוד מהתרבות הפוסט-מודרנית, שבעצם טוענת שאין אמת. אין איזה אמת שאתה יכול לדבר, יש נרטיבים, יש סיפורים. סיפור שלך, סיפור שלו, כל אחד עם הסיפור שלו. וזו בעצם תרבות של צרעת, של מצורע. הבן מלך, צורך העניין, כל אחד מאיתנו באופן אישי, אבל עם ישראל המושפע מן התרבות באופן כללי, נופל לכישוף. כשהכישוף הזה קורה, כשמשליחים את הכישוף אל המים. והסברנו בפעם שעברה שהמים זה שם קוד לתענוגות. בתוך ארבע היסודות, שמר מורכב העולם וגם האדם, אש, מים, רוח ואפר, האש אחראית על התנועה כלפי מעלה, על ההתלהבות, על ההתלהטות, על הרצון לנוע, היא תנועתית, הרוח בוודאי אחראית על הצדדים הרוחניים, האפר הוא סטטי, זה החלקים היותר נמוכים ושפלים, והמים זה תענוג. מה קורה כשתרבות שלמה מתבססת על עולם התענוג? קודם כל, מצליחים להפריד את התענוג ממקורו. אם בעבר, הקדוש ברוך הוא בחוכמתו, ברא את העולם שדברים חשובים, יהיה בהם גם מרכיב של תענוג כדי שנעשה אותם. כן? אז ככה באוכל הוא טעים, ויחסי אישות הם, יש בהם גם כן הנאה ונעימות, אבל זה הכל כדי שאדם יתחתן עם אישה, או כדי שאדם יאכל מזון בריא, ותוך כדי גם זה נעים לו, אז הוא גם לא ישכח לאכול. אבל האדם המערבי, הוא המציא המצאה. הוא הצליח להפריד בין המועיל לבין הערב, בלשון הרמב״ם. הוא הצליח להגיע להנאה ישר, בלי צורך לעמול ולתרוח וכל זה. כן? אם נגיד בעבר, יכולת ליהנות מאוכל, אבל אחרי שעמלת לבשל אותו, קודם כל לקטוף אותו, לקצור אותו, לטחון אותו, ללוש אותו, למסוק אותו, כן? להביא אותו לבית הבד, אז אתה יכול לטעום מהשמן זית או כל זה. היום אתה לא צריך את כל התהליך הזה בכלל. אתה ישר עושה טייקווי, עוצר, מיד לוקח, בלי שום הכנה לפני כן, אתה מיד מגיע לתענוג. זה גם באופן ההכנה של הנגיד של המזון, אבל גם במזון עצמו. אם פעם, כדי לטעום מתיקות, האדם היה צריך לאכול איזה פרי, לא עושה פרי, לקלף את הפרי וכו', היה גם מגיע לאיזושהי מתיקות. היום התעשייה הצליחה להפריד בין הסוכר לבין הזה, ואתה יכול לקבל כפית סוכר. אתם יודעים כמה קנה סוכר צריך לאכול כדי לקבל כפית אחת? אתה צריך לאכול 50 קנה סוכר אולי כדי להגיע לכפית אחת. למה צריך את כל המאמץ הזה? גם למי היה מאמץ? אף אחד לא היה לו 50 קנה סוכר בשביל להגיע. הם מסתפקים בקנה אחד. עכשיו אני יכול לשים, לפעמים אני רואה כאן בפינת קפה, אני חוטף זעזוע הזה, אני רואה אנשים שותים. קבעים שלוש, כמה סוכר לשים לך אחי בקפה? שלוש, שים שלוש. ארבע שמת, טוב, לא נורא, שיהיה. כמויות שופכים. זה כמויות שטורפות, זה בכלל לא. כן, אז זה נכון כמעט בכל תחום. גם כמובן בתחום של התענוגות, תענוג המין כביכול, כן? אז גם שם הצליחו להפריד את זה, כבר לא צריך אישה, כבר לא צריך משפחה, כבר לא צריך שום דבר, הכל אדם יכול להביא את עצמו אל ההנאות הללו. זה נכון גם בתחום של של הריגוש. פעם כדי להתרגש היה צריך שיקרה משהו. חתונה, התרגשים, הכנה, משהו. איזה מאורע משמעותי שגם היית נערך לקראתו, מתכונן לקראתו. היום כדי להתרגש, לא צריך שנור, אתה קונה כרטיס ב-20 שקל, הולך לסרט נורא מרגש, ואתה פשוט מתרגש. הכל נהיה מאוד מאוד מהיר, מאוד זמין. פעם כדי לשמוע מוזיקה היית עוד צריך ללמוד לנגן, או ללכת, להתלבש בערב, להתארגן, או לצאת לקונצרט. היום אתה פשוט קונה דיסק, לא דיסק, היום אתה... מה אתה רוצה לשמוע? יש לי את זה, הורדתי את זה, ניקח, מיד. כן. רגע, אני רוצה להעמיק במחלה, להכניס אתכם למצוקה, עוד מצוקה, עוד שלא נחנק, ואז, מה הוא יציע, אבל קודם כל נבין מה מדובר, איזה, כן. הבן מלך מצורע מאוד, רחמנות, לא מתביישים. השיא של זה זה בריאליטי. אני נוקט בדוגמאות, לא כי אני עכשיו נהנה לחבוט, זה מלאכה קלה מאוד לחבוט בתוכניות הריאליטי ולהגיד, תראו, זה זבל וזה המיץ של הזבל, כן, וכו' וכו'. בסדר, א', זה נכון, אבל זה לא מתכוון לשם. אני מנסה דווקא לקחת את זה כסוג של מאפיין תרבותי. חברה שמייצרת מתוכה דבר כזה, ויש כך וכך מאות אלפים גם שצופים בזה, זה איזשהו מאפיין תרבותי מסוים שכדאי להבחן אותו. והמאפיין הוא שאנחנו כבר הפסקנו מזמן להתבייש. כאילו, ההבדל בין המרחבים, בין פנים לבין חוץ, כן? פעם זה היה לא צנוע. אדם היה מרגיש גם לא נעים אם ראו אותו, אם הוא הצטלם. זה לא שייך, אני אהיה מפורסם, זה לא... והיום להפך, ככל שיותר יראו אותי, יותר ישמעו עליי, יותר זה אדרבה עדיף, כן? זה המצורע. וזה באמת בעיה, אני חייב לומר לך, זה לא שהוא יציע כאן פתרון, אבל ככה, לפעמים הקושיות חזקות מן התירוצים. כדי להראות כמה זה בעיה, אז הוא, אולי נקרא מהפסקה השלישית בסוף הדף, פעם אחת היה בן מלך מחטא חצים ונקף באצבעו, זה כבר קראנו, ורצתה הבת מלכה לקרוך את אצבעו וראתה שם אבן טוב, ונתקנאה בו מאוד ועשתה עצמה חולה. ובאו כמה דוקטורים, ולא היו יכולים לעשות לה רפואה, וקראו לה מחשפים. והיה שם מחשף, וגילתה לו האמת שהיא עשתה עצמה חולה, שאלה אותה אם יוכל לעשות כישוף לאדם שיהיה מצורע. אמר, הן! ואמרה לו, אולי יבקש מחשף שיבטל הכישוף ויתרפא. אמר, יש... איך אני יכולה להיות בטוחה שהכישוף הזה יעבוד? תשובה, מעולם לא היה באנושות. תקופה כזאת היא, שבה אין לך שנייה אחת מנוחה מהכישוף. כלומר, אם אני מנסה לשחזר, מה היה צריך בן אדם לפני 30 שנה כדי ללכת עם אפקטים של אייפון עליו? הוא צריך מסעית מאחוריו. מערכות הגברה, מערכות וידאו, מערכות זה, קלטות, כאילו מסעית מאחוריו כדי להחזיק איזה ערכת בידור, היה בצבא בידורית פעם. מסעית שמגיעה כאילו עם כל מיני אפשר, מקרינה סרט ויש כל מיני מערכות הגברה, מסעית שלמה בידורית. אז היום כל אחד מאיתנו הולך עם איזה בידורית קטנה עליו, שיכולה להעסיק אותו 24 שעות בכל דבר, ואנחנו בתוך הדבר הזה, זה כישוף, זה סוג של כישוף. מצורע. ועל חותמו צרעת, ועל פניו ועל שאר גופו. ולא סתם, אנחנו נדבר פה על החותם, כי בעריכו ביראת השם. החושים הכי עדינים, שאפשר היה לסמוך עליהם, גם הם הולכים ומתקלקלים. חותם זה ועריכו ביראת השם, זה משהו הנשגב, הנערץ, התחושה שיש משהו מעבר, שיש איזו נקודה אלוקית בכל דבר, זה הולך ומתשתש. כן, התרבות המערבית לא מסתכלת למעלה, היא מסתכלת בכללותה למטה, טוענת שאין נשגב, אין נערץ, שוב, זה הכל סיפור של נרטיב, את אלוהים הרי פיתרו בתחילת המאה, פיתרו את אלוהים, אמרו שהוא לא, המצאה של האדם וכבר לא צריך אותו, ואין היום שום, אין הבדלי מעמדות גם, אין איזה מישהו שאתה איך הם מחכים, ביבי, זה, אובמה, כאילו, סחבים שלך, כולנו, הכל כזה באותו פעם, זה הרי מלכות הדער, כן, מלכות הדרקיה. אם הייתה פעם איזו יראה ממלך, יכולת גם להבין מהי היראה ממלך מלכי המלכים. אבל היום, מכיוון שגם למלך אתה קורא בשם הפרטי ואתה מסתלבט עליו, אז אם אין, גם למלך מלכי המלכים, אין את שאר הרוח הזה שמדבר על נשגבות, על איזה משהו שהוא מעבר, על חרדת קודש. זה כבר נהיה איים מאוד מאוד בודדים שלא נגעו בהם, שיש בהם איזושהי... מה? וגם הם, גם, גם הם לאט לאט, כן, פעם הדגל היה, זה היה דגל, המדינה, הצבא. היום, כאילו, כל הדברים האלה, רגע, רגע, הצבא הזה נהיה ארגון, הוא כבר לא זה, הוא ארגון, הוא צריך להתייעל, הוא גם דואג, גם השיח הזה הגיע גם לצבא. הדגל הוא סממן לאומי, ני, אולי, לאומני, המון המון דברים שהם היו בעבר, ביטו את הנשגב, ביטו את את המופלא, את הקדוש בעינינו, את הדברים שעליהם אנחנו יכולים למצוא את הנפש, השיח התרבותי מרדד אותם. ומי הם גיבורי התרבות? מי הם כן? יש איזו תופעה, אני חושב, מרתקת. כל כך יפה לראות את זה. אתם יודעים שהולכים להחליף את שטרות הכסף. הולכים להחליף... כן. יש שאלה יפה, חידה. מה זה אדום? אתה מחלק אותו לשתיים זה חום, אתה מחלק אותו לשתיים זה סגול, אתה מחלק אותו לשתיים זה ירוק. החלק, טוב, אתה תתת. 5 שקל עליי. אז כן, זה כן. אז בסדר, אז יש לנו שטרות כסף. מהיר מהיר בואו נאפס את המנועים, מי מופיע על השטרות? כן? 200 זה? מי? שזר, אפשר לבדוק את העניין הזה, איפה זה? 200 זה, מה? עברי, אני מליאה, כן? שזר, שזר, כן. שזר, ותראו איזה טקסטים רשומים כאן. הלו, עניין לנו עם אומה עברית, האומה שידעה את החוק ששיננתם לבניך וכו' וכו'. זה, במאה זה בליבן צבי, ב-50 זה אגנון, ב-20 זה שרת. היו דמויות, בעיקר דמויות מדיניות, נקרא לזה בשטרות. עכשיו הולכים להחליף את זה לסופרים. כן, זה... כן, רחל, עכשיו... כמות האנשים שלא ידעו במי מדובר בכלל, על השטרות האלו, מה אתה יודע, גיבור, זה איזשהו ניסיון של הממסד להנחיל לעם מי הם הגיבורים, מי מכיר היום איזה צ'רניחובסקי, מי יודע מי זה רחל המשוררת, כרחוק גיבורי התרבות היום של מה? כן, רחוקים לחלוטין, זה אנשים בסגנון אחר לגמרי, כן, זה כישוף, הכישוף, הסוד של הכישוף, זה היכולת להפריד בין התענוג לבין הלבוש שלו. יכולת לקבל את התענוג באופן ישיר. כן? נכון. ברוך אתה, אדוני, לא משהו כל העניין לא. תענוג. יכולת להפריד. כן? וממילא גם, אז גם... זה מפתח מאוד מאוד את תופעת ההתמכרות. הרי אדם נורמטיבי, כך למדנו בריפוי הטבעי, המנגנון של סבא ורעב, הוא יושב על מזון, על אוכל שהוא ממקורו. כלומר, אוכל שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותו לאדם, כשאדם אוכל ממנו, הוא גם יהיה סבא. מכירים את זה, אתה מגיע לזה מקום, אוכל, 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 בסדר, מסוים, אכלת לחם, לא יודע. יש לך לחם עם סנדוויץ' עם אבוקדו. כמה אתה יכול לאכול? אכלת שני, כריך, שניים, לא, סבא. מגיע לא משנה, זה חתונה, אכלת, סבא. ואז מגיע השלב של הכינוכים. מה? יש אומרים שכאילו זה בטן נפרדת לכינוכים, זה לא אותה בטן בכלל, זה חשבון חדש. פתחנו. למה? כי באנו זה בעבר, זה פרוץ. זה פרוץ, הגוף לא בנוי לעמוד לפי זה, כשאתה מכניס דבר כזה, אתה פשוט פורץ את המנגנון, ואין גבול, כאילו אתה אדם יכול לאכול ועוד ועוד ועוד, וזה בעצם לא נגמר, כי הוא רוצה עוד ורוצה עוד ורוצה עוד, כי זה תענוג, זה כישוף. אז לכן התמכרות, אם זה אוכל, זה עוד לא נורא, גם זה לא הכי זה, אבל זה לא נורא, אבל מה קורה אם זה דברים שממש מזיקים לגוף? סי, ההפרדה כמובן זה סמים, זה סי, ההפרדה ממש ליכולת לקחת תענוג מזוקק ומאוד מאוד אלים, להפריד אותו. בין אם זה דרך הצמחים או בין אם זה באמצעים כימיים, ולהזריק את זה ישר אל הדם, כן, השאר התענוגות עוברים דרך מערכת העיכול, ומשם לדם ולמוח, וזה ישר אל הדם. ישר אל, אל המערכת, ולכן הדבר הזה הוא כישוף טוטלי, זה הקצה. וגם פה יש הרבה מאוד, זה כישוף. תרבות שלמה חיה בתוך הכישוף הזה. כולל בן המלך. מי זה בן המלך? עם ישראל, אני ואתם, כל אחד מאיתנו. זה בן המלך. בן המלך מצורע. פה בערך סיימנו בפעם שעברה. במילים אין מוצא, אין תקווה וכו'. יש. וגזר על היהודים שהתפללו. וביקשו את הצדיק הנעל והביאו אותו למלך. והצדיק הנעל היה מתפלל תמיד להשם יתברך באשר שהוא היה מבטיח שיהיה בן מלך כולו מאבנים טובות ולא היה כן. והיה טוען להשם יתברך, האם עשיתי זאת בשביל כבודי? לא עשיתי כי אם בשביל כבודך. ועכשיו לא נתקיים כמו שאמרתי. ובא הצדיק להמלך והיה מתפלל ולא הועיל והודיעו לו שהוא כישוף. כלומר, המצב הוא עוד יותר מסובך למה שחשב. גם תפילה לא מועילה. הצדיק כאן טוען טענה. בבסיס היא בעצם הסיבה שבגללה נברא האדם. האדם נברא כדי שיהיה כבוד להשם יתברך. ואת חסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תיאטרהו. כן? יש את הפסקה הזאת שסיני תור עשה מנשא שיר מאוד מאוד יפה. כן? ואת חסרהו מעט מאלוהים וכבוד והדר תיאטרהו. הנה ידוע, כי כל מה שחסר בעולם, בין ברוחני בין בגשמי, החיסרון הוא בהשכינה, שהוא בחינת אלוהים, וכשידע כזאת שהחיסרון הוא למעלה ולמטה, בוודאי יהיה לו צער מזה, צער בעצמות, הוא לא יכול לעבוד השם מטבח לשמחה, וכך צריך להשיב לעצמו, מה אני ומחיי שהמלך, בכבודו ובעצמו, מספר לי החיסרון שלו, וכי יש כבוד גדול מזה. כלומר, הקדוש ברוך הוא, בענוותנותו, בשלמותו, הוא כביכול ברא לעצמו שותף. נתן, ברא לעצמו שותף, מה הוא יחיד בעליונים, גם אנחנו יחידים בתחתונים. וכל המטרה של השותף הזה, שממעשה השותף יוכלו ללמוד על מעשה הבורא יתברך. יש כאן אדם בעולם הזה שהוא אחראי ומתקן ובורא, ולא בורא, ומתקן ואחראי ומתקן ומשפר את הבריאה. ובזה אנחנו למדים, אם ככה השותף החלקי, אז על אחת כמה וכמה השותף הבכיר, כן? כל הסיפור, כל המטרה שלה, של בריאת האדם, זה כל הנברא בשמי, לכבודי יצרתיו אף עשיתיו. זה הפסוק שמנו לומדים את השתלשלות העולמות והבריאה, העולמות של הביאה, הצילות, בריאה, יצירה, עשייה, הכל הנברא, לכבודי, זה הצילות, יצרתיו, בריאתיו אף עשיתיו, כן? אז כל הבריאה היא כדי לספר שם כבוד מלכותו, השמיים מספרים כבודו, וגם הארץ מלאך חסדו, ראו כי חולל עשתה ידו וכו' וכו', נכון? אז מה קורה שהאדם במקום לספר את כבודו של מקום, עסוק בדברים אחרים לגמרי, עסוק בעצמו, פונה אל עצמו, מתעסק בעצמו, לא פונה לא אל הנשגב ולא אל המופלא ולא אל נקודת הפלא. הצדיק בא בתלונות ותפילה לא מועילה. זה כישוף. כשרבי נחמן אומר תפילה לא מועילה, הכוונה שתבוא תקופה שהאמצעים הרגילים לא יספיקו. לא יספיקו. מה שהורגלנו עד היום, שיחת מוסר טובה, קצת לימוד משניות או משהו כזה, תפילה, יראת שמיים מהסוג של סבא וסבתא, זה לא יועיל. יצטרכו משהו חדש. הוא בעצמו עשה את זה על עצמו, הוא אומר, אני יודע שהתורות שלי לא יועילו, אז אני מתחיל לספר סיפורים. כי התורות כבר יהיו שחוקות, ולא יתייחסו אליהן, יהיה כבר יותר מדי הגנות, אז אני מנסה לעקוף את זה, הוא אומר על עצמו, ולספר סיפורים. אבל תהיה תקופה שיראת שמיים פשוטה, שהחזיקה מעמד הרבה מאוד זמן, כי הייתה יראה מסמכויות, והייתה יראה מתלמידי החכמים, והייתה בכלל יראה, הייתה קבלת סמכות בעולם, זה לא יחזיק מעמד, כי העולם יהיה בתוך כישוף. אז מה כן? במתח אני רואה. אז נעצור כאן. אני אומרת על זה. אני עושה את זה לילדים שלי תמיד. טוב. באמת, בחלק מהסיפורים זה נראה שפשוט הוא, רבי נחמן היה כאן, הסתכל מה קורה, ו... והלך וכתב סיפור. מה? כל הפירושים טובים. יש תקווה. יש תקווה. יש פייטנים במכון. מה הוא שר? הלאה, הלאה. יש תקווה. יש תקווה. סגירו, סגירי את הדלת, פשוט סגירי אותה לגמרי. ו... והצדיק הנעל היה גבוה למעלה מכל הכשפים. ובא הצדיק והודיע למלך שהוא כישוף. שישליחו הכישוף למים, ואין תקנה לאבן מלך, כי אם כשישליחו המחשף שעשה הכישוף למים. אמר המלך, אני נותן לך את כל המחשפים להשליחם למים כדי שיתרפא בני. ונתייראה הבת מלכה ורצתה, כבר רצה, אל המים, להוציא הכישוף מן המים, כי הייתה יודעת איכן מונח הכישוף ונפלה אל המים. ונעשה רעש גדול שהבת מלך נפלה אל המים. ובא הצדיק הנעל ואמר להם שהבן מלך התרפא ונתרפא, ונתייבש הצרד ונפל ונקלף כל האור ממנו, ונעשה מאבנים טובות כולו, והיה לו כל הסגולות של כל האבנים הטובות. הבת מלכה נופלת אל המים. הבת מלכה זה הצד הנמוך, השפל, הרצון לקבל, הזכרנו את זה בהתחלה, שנוכח קודם כל באדם, הרצון הזה לקבל, שבסופו של דבר מוביל אנושות שלמה, תרבות שלמה, נקראת חיי קבלה, חיי יניקה, עוד ועוד, מוצצים, כל דבר שאפשר, יונקים בלי להפסיק אחד מהשני, יונקים את העולם, מנצלים אותו ולא לא משגיחים עליו. אנחנו אמנם מאוד רחוקים מחודש שבט, אבל הזכרנו את זה כמה פעמים, שחודש שבט הוא... היום עסוקים בחודש שבט בקיימות, כיוון שזה החודש של... של הנטיות, אז לשמור על העולם, ירוק וכו'. ובספרים מופיע שהרמז של חודש שבט זה שומרם ברכם תארם, מתפילת רבי נחוניה בן הקנה. כן? נער גיבור דורשי ייחודיך כבבת, שומרם ברכם תארם ראשי תיבות שבט. שזה בדיוק הסדר המתוקן של היחס של האדם לעולם. דבר ראשון, שומרם, אל תקלקל. אל תחריב את עולמי, שעולם מתוקן, עולם טוב, אל תקלקל, אל תפר את האיזון, אל תהרוס. אל תעשה קרינה רדיו-אקטיבית, אל תעשה חור באוזון, אל תגמור את הדגים בכנרת. היה, אם אתם לא יודעים. עכשיו אסור לדוג בכנרת בחמש שנים, כי כמעט גמרו את הדגים. אל תהרוג את הלוויתנים ותגמור את... אל תהרוס, האדם יכול להרוס את העולם. שומרים. לא רק שלא תהרוס, אלא ברכם. תברך גם את העולם. אתה, יש לך תבונה, אתה האדם. אתה יכול לברך את הבריאה, לקדם אותה, לדאוג שמינים נכחדים לא ייכחדו. לבנות ערים, לבנות סחרים, לעשות חשמל, בלי לפגוע בעולם, בלי לנצל אותו עם זה, להפריד פסולת וכו' וכו'. והסוף זה תהרם גם לתקן את העולם, להעלות ניצוצות וכו' וכו'. כן? אז זה עולם מתוקן. כאן מדובר על עולם, הבת מלכה, מדובר על עולם שהוא עסוק בקבלה, בלקיחה כל הזמן, לקיחה בלתי פוסקת, בלי לשאול אם יישאר, לא יישאר, ייגמר, לא ייגמר, זה לא מעניין את אף אחד. אז היא נפלה לתוך המים, ויש צדיק שהוא מעל המים, מעל הכישוף. הצדיק אומר שהפתרון למצב הזה, התרבות הזאת, זה להשליך את הכישוף אל תוך המים. איזה מים אלו? זה לא מים, זה לא המים שדיברנו עליהם מקודם של יסוד התענוג, זה המים שאנחנו מכירים בתור שם קוד לתורה. כי במקביל בדיוק באותה תקופה, שמקודם תיארנו בצבעים כל כך קודרים, יש התפוצצות של לימוד תורה. מבחינת ההיקפים והכמויות, גם האיכויות והתחומים הנלמדיים, יחד עם כל ההתפוצצות שהעולם כולו מתפוצץ, יחד עם זה גם באה איזושהי התפוצצות של התורה. אפשר ליפול לתוך המים. רבותיי, מדובר במהפכה. שלא יהיה לאף אחד מכם ספק. זאת מהפכה אדירה שאי אפשר בכלל להשוות אותה. היכולת של רבים מאוד מאוד מעם ישראל להיות לומדי תורה בעמקות. לא ככה לקבוע אתם לתורה, ממש בעמקות, לא משנה, דרך כל האמצעים שישנם. דף יומי, חסידות, היכולת הזאת היא הופכת את ההמון למבין, למעמיק. התשובה של רבי נחמן אומר שהפתרון לתקופה הזאת לא יהיה על ידי יראת שמיים פשוטה של תעשה כי אמרתי, כי יהיה לך גן עדן, כי יהיה לך גיהנום, אלא התשובה לתקופה הזאת, התשובה או המזור לתקופה כזאת של, שיש בה כישוף של תענוגות, זה מוחין, זה דעת. זה לטבול בתוך ים הדעת הזה, ושהאדם היחיד וגם החברה תעמיד לעצמה שיטה פנימית, סדורה, שמבינה למה זה לא נכון לחיות כך. מתוך בחירה. ליפול לתוך המים, לקחת את תכונת הקבלה, ולהפיל אותה לתוך המים של התורה, ושמה לברר. למה לקבל? ומה צריך לקבל? ואיך זה נכון לקבל? ואיך זה נכון אחרי זה לקבל על מנת לתת? כלומר, התפילות בהקשר הזה לא יועילו. תפילות זה בסדר, יראת שמיים פשוטה, האמונה, המסורת, הם ודאי דברים חזקים מאוד, אבל האם יש להם את הכוח להתמודד מול הנשכנות ומול הבוטות של התרבות, של התרבות שאנחנו נמצאים בה? התשובה היא לא. זה פשוט לא, זה מפסיד. בקרב זה מפסיד. זה תמיד הרבה יותר איטי, זה תמיד הרבה יותר מאחר. היכולת היחידה לאדם היום, בימינו, להתמודד עם החברה שאנחנו חיים בה, זה ליפול לתוך המים של התורה. כלומר, לבנות לעצמו מסד נתונים כזה, קומת דעת כזאת, מלאה, שתיתן לו תמונה שלמה לחיים שלו. אם פעם, בעבר, היו יהודים כאלה, אני חושב, סתם, סבא שלי היה כזה, ועוד, היו יהודים כאלה שלא למדו תורה בכלל, כמעט לא למדו תורה, אבל היו יהודים יראי שמיים מאוד. זה שנקרא יהודים פשוטים, מנחה שחרית, מנחה ערבית, קמים מצוות, מנחים תפילין, נותנים צדקה, שבת, כל החגים, אבל כמעט לא למדו. לא משנה למה, או כי לא ידעו עברית, או כי היו צריכים פרנסה, אבל היו תמימות. היום הזן הזה הוא זן הולך ונעלם. אם אתה לומד תורה, אם יש כניסה לתוך העולם הזה של המים, אם יש קומה אלטרנטיבית שמציעה חיים שלמים אחרים, וגם מסבירה למה, נותנת גם הסבר למה, מדוע? הסבר מלא, הסבר שלם, שכולל בתוכו את היחיד ואת הפרט ואת הכלל. כולל בתוכו הסבר לתכונות, לרצון שלנו לקבל וגם ליכולת שלנו להעניק. כולל בתוכו הסבר לתנועה ההיסטורית שאנחנו בתוכה, למדינת ישראל וכו'. כולל בתוכו הסבר לכוחות הנפש. תנועה שלמה, זה הפתרון. לקחת את הבת מלך הזאת ולהכניס אותה לתוך עולם התורה, לתוך עולם של לימוד. ואנחנו רואים את זה. כלומר, זה מדהים לראות איך אנשים, גם בתור בודדי, גם בתור יחידים, אבל גם בתור תנועה, אנשים שהיו בקצה האחד, והדת הייתה נראית ביניהם, משהו כזה, רחוק, אבל ברגע שנחשפו לתורה, לא למצוות, לא לחוכמה הזאת, משהו בפנים נפתח. פתאום גילו עולם שלם, מלא, סדור, שנותן איזשהו כיוון אחר לגמרי של חיים. אין תקנה לבן מלך, כי אם שישליחו את המחשב שעשה הכישוף למעין. אין תקנה בלי התורה. עכשיו, אני לא אומר את זה, אתם יכולים לשמוע את זה כמו איזה מוסר. בלי תורה אין שום דבר. אני לא אומר את זה, אני אציין את זה בתור עובדה. בתור עובדה, אי אפשר היום, אל מול העוצמות שתוקפות אותנו, אדם לא יכול להחזיק שום, לא יכול להחזיק עמדה ומעמד אם אין לו קומת ידע, קומת ידע פנימית שנרכשה מתוך לימוד שיכולה להציב אותו מול העולם שסביבו, כי העולם היום הוא מאוד 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 מגרה ומפתה ומושך בדברים בקליפות דקות. הטכנולוגיה זה מעניין, התקשורת זה מעניין, הכל מעניין. איפה אני בתוך כל הסיפור הזה? נעשה רעש גדול, שהבת מלך נפלה אל המים. הוא בא הצדיק הנ"ל ואמר להם שהבן מלך יתרפא ונתרפא. האם זה קרה בבת אחת? כנראה שלא. אבל אם אנחנו מזהים סימני ריפוי כבר בתוך החברה, התשובה היא כן. סימני הריפוי האלה הם קודם כל באים לידי ביטוי במחלה, באיזשהו... אתה חושב שזהו, כאילו... שאם נמשיך ככה, זה פשוט יקרוס פנימה. זאת אומרת, כמה אתה יכול להתעסק בעצמך ולנבור בעצמך ולחפש עוד ריגוש ועוד ריגוש ועוד תענוג? בסוף הרגש נהיה כהה. המוח נסתם ומתמתם. ויהודי הרי חייב משמעות, כי אנחנו עם של משמעות, אז מה תעשה? יש היום, דווקא בגלל הקצב המהיר, יש הרבה מאוד אנשים שבגיל 40 כבר גמרו לעשות את הכסף. פעם, אדם, עד גיל 70 צריך לעבוד, כדי שהיום יש אנשים, טק, טק, עשו חברה, אקזיט, שבאקזיט, טק, גיל 40, הוא מסודר, ילדים מסודר, הכל מסודר. עכשיו מה? הלאה, היינו בברצלונה, נסענו למזרח, מיצינו, גם את זה עברנו. בגיל 40 הוא ראה, יש לו מספיק, יש הרבה אנשים כאלה, יש לו מספיק כסף, הוא לא מיליונר, אבל יש לו מספיק כסף, הוא נגע בכל התענוגות האפשריים, היה בחול, טס לחול, חזר, צלל, עלה, ירד, עכשיו מה? עכשיו מה? לאן הולכים, לאן מתקדמים מכאן? פעם היה, עד גיל 80, אדם היה חולם, שאולי בגיל 80 הוא יצא לחוץ לארץ לראות, היה לו כאילו למה לקוות. גיל 40, אלסקה הייתי, אנטרטיקה גם הייתי, עם עליה טיפסתי. מה אתה רוצה להגיד? כן, אז עכשיו השאלה, אז לאן? ולכן, זאת הסיבה שבתוך אנחנו ככה גם למדים, לא רק מהסיפור אל המציאות, אלא גם מן המציאות אל הסיפור, שבדור הזה, המסובך, כפי שתיארתי מקודם בהרחבה, באותו דור בעצמו, בלי שום השוואה לשום דור אחר, התורה באמת נהפכה לים. באמת זה מים, כלומר, אין מים אל התורה, אבל קשה להגיע פעם לא מים, זה ים שאין לו סוף והוא זמין לכל אחד. כל אחד יכול להיכנס לתוך העולם הזה ולבנות לעצמו עולם, עמוד שדרה פנימי, שיחזיק אותו בכל מקום. עמוד שדרה מוסרי, עמוד שדרה אמוני, עמוד שדרה שמסתכל גם כלפי מעלה ומבין שיש איזשהו ערך, ערכים נשגבים שמהם אנחנו אנו יונקים. ואני לא יכול לתת לכם נתונים, אבל תספרו את כמות המוסדות, רק בארץ ישראל, כן, פה, כמות המוסדות שנפתחו ללימוד, לגברים ולנשים, כמות הלומדים בעצמם. סיפר תמיד חכם, איך הפסוק הזה? שהרב עובדיה הגיע פעם, כשהוא היה רב ראשי, הוא הגיע לאיזו הרצאה, והוא אמר, היום, יש השראת שכינה בעם ישראל. אז אמרו לו, למה? הוא אומר, כי היום הוא קיבל את איזה דוח, אז אני אומר לכם לפני קרוב לשנות ה-70, כמה זה קרוב ל-40 שנה, הוא קיבל דוח משרד הדתות שיש 22 לומדי תורה, 22 אלף לומדי תורה בעם ישראל. אז הוא אומר, יש פסוק, שוב אדוני, רבבות אלפי ישראל. רבבות, כמה זה רבבה? 10 ו-10, 20, אלפי, 2, 2000, 22 אלף, שוב השם, רבבות אלפי ישראל, 22 אלף, אז הקדוש, השכינה חוזרת. כמה יש היום? היום דובר על 150 אלף בזה, ומה עם כל המעגלים שהם לא רשומים והם לומדים, ועם כל אלה שהם לא רשומים אבל הם קובעים איתים לתורה, ועם כל אלה שמעבירים שיעורים. הכמות והאיכות, ורק תראו כאן את השולחן ספרים, פעם היה יוצא ספר, אני זוכר שהייתי, למדתי בישיבה, היה יוצא ספר, כלשהו, יום חג, בא לעולם, ספר יצא, כולם היו רצים לקנות את הספר, כן? היה יוצא איזה... חוברת, ילקוט יוסף, כולנו היו אז חוברות כאלה, היינו רוצים, כל אחד היה מנסה לקנות להם. אתה לא מספיק היום סובב את הראש, ימין, יצא ספר, סובב אותו חזרה שמאלה, יצא עוד ספר. מסתכל, מלא ספרים עכשיו יש את היריד הזה, 4 ב-100, של יריד החסידות, אנשים באים עם עגלות, קונים ספרים, הכל, הכל יוצא, הכל. כלומר, זה לא סתם, זה לעומת זה עשה אלוקים, אומר הקדוש ברוך הוא, הורדתי לעולם הזה תרבות של כישוף, הורדתי לכם גם, פתחתי לכם את השער, יש לכל אחד אפשרות להפסיק להתפלל, כלומר, ודאי צריך, תמיד צריך תפילה, אבל תפילה כאילו, להתפלל, הקדוש ברוך הוא, תעזור, תעזור. להפסיק את הדבר הזה ולהתחיל לצלול לתוך המים. אני אומר את זה, אני אומר את זה באחריות מלאה. אין אפשרות היום להחזיק מעמד בלי תורה עמוקה, מלאה. אין אפשרות. פשוט לא עובד. מה? זה לא... כל דבר. כל דבר, תתחילי, ממסכת אבות, מפרשת שבוע, מדברים עמוקים של הרב קוק, מאורות התשובה, כשאדם בונה לעצמו מספרים של אחרונים, מנתיבות שלום, מהרב שגר, מרבי נחמן, כל דבר שהיום כמעט על כל תחום בתורה יש ספרות ענפה, אפשר ללמוד מרבנים, תלמידי חכמים, מספר התניא, ספר יסוד, אדם לומד את התניא, הוא מבין את עצמו, מבין מה מתחולל בתוכו, בין בפרט, בין בכלל. יש אפשרות היום בצורה סדורה לאנשים שהם לא מוכשרים בטירוף וכאלה, אנשים כמונו, ממוצעים, לרכוש לעצמם ידע מעמיק, ידע מעמיק, לא ידע אינטלקטואלי, אלא ידע פנימי ששם את האישיות באופן מלא ומסוגלת להתמודד. אתה מסתכל, אתה אומר, אני יכול להיכנס לתוך העולם הקניון הזה, להיכנס בתוכו ולצאת ולדעת בדיוק איפה אני ולא בלי ללכת לאיבוד. בדיוק. את הבת מלך, הסמן התרבות של הקבלה והיניקה, בתוך עולם כזה שמציב כאלה אתגרים, כאלה פיתויים, כאלה משיכות חזקות, אי אפשר להתמודד עם הכלים הדתיים הרגילים. הרב קוק כותב את זה לרדבז. הרדבז רואה שהרב קוק כותב, מתחיל לתרגם דברים פנימיים לשפה עממית. ושולח, הגיר את תקנה, סגולה, בחירה. הרדבז אומר, תגיד, מה אתה עושה? הרדבז היה רב בצפת. מה זה הדבר הזה? מה אתה כותב כל מיני דברים פנימיים להמון? אז הרב אומר לו, אין ברירה. אין ברירה, הדור הזה הוא צמא לנשמת הדאורייתא. לא תיתן לו נשמת הדאורייתא, הוא כופר. אומר הרדבז, לא צריך, אני אומר, בוא נסתפק ביראת שמיים של סבתא שלי. ככה הוא אומר. אז הרב קוק אומר לו, אין לי ספק שסבתא שלך הייתה אישה כשרה, אבל אנחנו לא בדור של סבתא שלך. כן? זה כבר לא שם. כן? בדור של סבתא, מספיק שסבתא הייתה אומרת והיו עושים. או סבא אומר והיו עושים, היום זה לא עובד ככה. אם אין קומת דעת מוסברת, אנשים רוצים להבין, רוצים לבחור, אז זה לא ילך. אז לכן, אומר כאן רבי נחמן הצדיק הזה, מספר לנו שיש דבר אחד שהוא גבוה מהכשפים. זה התורה. לא יגאלו ישראל, אומר הזוהר הקדוש, אלא בתורה. כן? יצאו מהגלות, דרך התורה. איזה תורה? הזוהר אומר את זה על עצמו. בגין, דה, ספרה, ייפקון ישראל מגלותה. בגלל הספר הזה, ספר הזוהר, יצאו ישראל מהגלות. הוא אמר, בלימוד התורה הפנימית. לימוד התורה הפנימית, לימוד המשמעות של החיים, העומק שלהם, התוכן שלהם. בזה הם יצאו. זאת בעצם הדרך היחידה שהוא מציע כאן. ואני אומר, הוא לא בדור שלנו, אבל זה ממש רואים את זה, אנחנו רואים את זה בחוש. שהאופציה היחידה להתמודד מול התרבות ששוטפת אותנו, להסתכל עליה מבחוץ, בלי שהיא בולעת אותך, והופכת אותה לחלק ממנה, מכניסה גם אותנו לתוך הקניון הזה, והופכת אותנו לאיזה חיילים בו, זה לרכוש נקודת מבט נצחית, עמוקה, מוסברת, מובנת, על ידי כל הכלים. כמובן, על גבי הקומה הזאת גם צריך להתפלל, תמיד צריך להתפלל, אבל הציר המרכזי הוא הציר של התורה. ולא סתם תורה, אלא תורה פנימית. תורה שמדברת אל הפנים, מדברת גם אל הנפש פנימה, אל האישיות, גם אל הכלל, גם אל הפרט, עוסקת במגוון נושאים, נותנת מענה שלם, שאדם מבין שהתורה היא נותנת לנו חיים באמת. מסדרת כל דוגמה, כשלומדים את ספר התניא, אז כל כוח מקבל את המקום שלו, הכוח הקבלה המובן. בכוח הנתינה מובן. גם המאבק בין הנפשות מקבל את הפרופורציה שלו. אדם מבין שהוא מורכב מכוחות תחתונים, מכוחות עליונים, והוא צריך כל החיים להתגבר, שהעליון יכוון את התחתון, ולא להפך. נוצרת כאן איזושהי מפה שלמה. ועוד שנייה אחת, זאת הסיבה שאנחנו רואים בדור שלנו דברים שלא ראינו בחיים. לא ראינו בחיים דברים כאלו. זה הכל בבואה של הדבר הזה. כמויות לומדי הדף היומי. בעולם היהודי בכלל, הן אדירות. עכשיו, מי למד פעם גמרא? גמרא זה לחכמים היה, למשכילים, למבינים. היו חבר'ה פשוטים לומדים משניות, רובים תהילים, כולם לומדים גמרא. דף חכמי, שם חכמה בטוב, הוא דף כבר סבב שני, מגיע השעה של דף יומי, אין לי מי לדבר. הוא נעלם, איפה דף יומי? אין לי מי לדבר, הדף היומי. עכשיו, הוא לא נגע פעם בגמרא. לא, יש רבים כמו. ופתאום נחשפים, רגע, יש תפיסה שלמה, עולם שלם בתוך הדבר הזה, בתוך הגמרא, אנחנו מונחות, אנחנו עכשיו עומדים בבקמה, מונחת כל התפיסה שלך לעולם הממון, לעולם הנזיקין, לעולם הרכוש, הכל מונח בפנים, תמונת מבט שלמה, אתה מקבל מוכין של זה. לימודי חסידות בכל מקום, בתי מדרש בכל מקום, לחילונים, לדתיים, כולם לומדים, כולם רוצים לגעת. אשתי מעבירה כל מיני הרצאות, זה מסגרת העבודה שלה, אז כל הרצאה היא פותחת באיזה לימוד. כל פעם, פעם שפת אמת, פעם איזה מרבי נחמן, פעם רב צדו, כל פעם בשבילה ככה, כמעט תמיד. הלימוד היה משהו, לא זוכרים מה היא אמרה, רק, מה זה, את יכולה להעביר לנו את זה, כאילו, בכל מקום, מול אוכלוסיות שהן גם אוכלוסיות מאוד מאוד אינטלקטואליות ואקדמיות, וגם אוכלוסיות שלא מבינות, לא יודעת כלום בהקשר הזה, מביאה שפת האמת, רב צעד, עוד דברים כאלה, מפתחות העיניים. יש גם צמא אדיר וגם אפשרויות. תנסו להקיש באינטרנט אתרים שאתה יכול בהם ללמוד תורה. באיזה תחום שאתה רוצה יש? יש אתר נקרא עולמות, שמעתם על האתר הזה? עולמות לימוד בעיון, יש שם מאות שיעורים בעיון, כל אחד מכם יכול להיכנס, ולעבור סוגיה בעיון, קידוש החודש, תפילין דרבנו, הכל, טק טק מקורות, מלא אנשים לומדים שם. יש אתרים של לימודי חסידות, מלא, רק תגיד, רק זה, לכאן, וכמובן, ערוץ מאיר, אתה מפורסם והמוביל מכולם. איפה שאתה לא נוגע, מציעים לך אפשרויות, בוא תיכנס אל הים הזה. מעולם המילה ים התורה לא הייתה נכונה כמו בדור שלנו. זה ים או מים כנגד מים. זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו כאן 4-5 שיעורים מדברים בעצם על איפה אנחנו חיים. איפה, באיזה עולם אנחנו נמצאים, איזה זהות אנחנו רוצים לגבש לעצמנו. מישהו פעם היה מדבר על הדברים האלו? צריך להיות דתי, וזהו, ככה, למה? ככה, אבא אמר, סבא אמר, משה אמר, קיבלנו. היה מעטים, תמיד חמים בעם ישראל היו קבוצה קטנה, מעטה, מובחרת, אבל רוב ההמון היה יהודים פשוטים, מה שקוראים, עם הארץ לא במובן המגונה של המילה, אלא במובן העם הארץ, האנשים הפשוטים עובדים, מתפרנסים, קובעים עיתים לתורה, משנה פה, משנה שם, מתפללים 3 תפילות ביום, וזה עבד יפה 2,000 שנה, עד שהגענו לכאן, למצב הזה, לדור שלנו. וכשפוגשים את התורה, כשהנפש היהודית, הנשמה היהודית פוגשת את התורה, מתחילים ללמוד, מתגלה כל היופי, מתגלה שהכל זה קליפות, שזה הכל חיצוני, כל המצורע הזה, הכל חיצוני, שבאמת בעומק הנשמה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר, אלוהי נשמה שנתת בי תאוריי, אתה בראתה, אתה יצרתה, אתה נפחתה, אי אפשר לתמת הנשמה, אי אפשר לקלקל אותה, אי אפשר לעוות אותה, אפשר רק להסתיר אותה. וכשמאיר על הנשמה קצת מאור התורה, נפתח. משהו נפתח. משהו טל חיים זורם עליה, ואז פתאום רואים כמה הכל. הכל מפנים מוכן, רק צריך להשקוט אותו במזון הנכון, במים הנכונים, ואז הדברים נפתחים ורוצים דברים אחרים, מבקשים דברים אחרים. כוספים לדברים אחרים. לתוכן, למשמעות, לחיים בעלי ערך, למשפחתיות. יוצא לי להיפגש לא מעט עם זוגות שאני מחתן, לרובם לא שומעים תורה ומצוות, מה שנקרא. אנחנו מדברים? מדברים דברי תורה. שעה וחצי, יושבים על טקס החופה, ואני אומר, בואו תראו, זו דוגמה, אחת הדוגמאות, בואו תראו מה התפיסה של חז"ל בקשר לנישואים בין איש לאישה, כמו שבא לידי ביטוי בטקס. חושבים שעה וחצי על הרצף הזה. והעיניים נפתחות. ממש, איזה יופי, איזה זה. אתה יכול להגיד את זה בחופה, אתה יכול להסביר גם את זה, אתה יכול. לא, מה, בלי יוצא מן הכלל, לא היה זוג אחד שלא היה כאילו, לא נתקלתי עם עולם בהתנגדות. לא, פתאום. לא, זה לא ידענו, זה יופי, זה מקסים, מצויה, ממש, אנחנו קונים. פילי פלאות. יש לחזל מה להגיד. יש חוכמה. יש תבונה בדבר הזה. אנחנו בדור שלא יכול בלי התורה. הזוהר אומר, הגאולה תהיה בזכות התורה שמופיעה בספר הזה, תורה פנימית, שפונה אל הממדים הפנימיים באדם, באומה, במשפחה, ומבררת אותה. אני רואה גם מה אני מלמד בקהילה אצלי, מה מלמדים חבריי, עסקים בדברים שלא עסקו בהם מעולם בעבר. לומדים כוזרי, לומדים מהר"ל, מי למד מהר"ל פעם? בודדי בודדים, כולנו יודעים מהר"ל. יש לנו חבורה בעבודת השם, אצלנו בקהילה, בעלי בתים, חבורה בעבודת השם, יושבים, מתעסקים ונוסעים, איך אני מביא את זה לבית, איך אני מביא את זה לחיים, איך אני מביא את זה... אנחנו, יש עוד חבורות רבות כאלו. פרצה תורה וטהרה וקדושה וכיסופים בעם ישראל, מה שלא היה אף פעם. כן. כי לא היה צריך. לא היה צריך. לא, הסיק, אבל זה הספיק מה שזה, יש את החכמים, יש את הרבנים, יש את התלמידי חכמים, אנחנו, הקיום היהודי, אבא אמר, זה מספיק. קבלה מגיל 40. קודם כל, גם לגבי לימוד קבלה מגיל 40, יש בזה הרבה הקלות בדור הזה. הרב כותב את זה כבר באגרות, שבדור שלנו, אפשר גם להוריד את זה קצת, לא רק לגיל 40, מספיק שהוא אדם הוא תלמיד חכם ומלא וכו'. אבל זה מדבר לגבי קבלה. לפני קבלה יש פנימיות. פנימיות, חסידות, כן, משמעות הדברים. לא צריך להיכנס לכל המושגים, אבא, אמא, ערכן, פינסור, אלה מושגים, באמת, אדם ישמור אותם לגיל 40. אבל נגיד בעיקר מה שעוסק את תורת החסידות, גם הרב קוק, בממד הפנימי של החיים, מפה שאנחנו לומדים באורות הקודש, זה זה. לומדים באורות הקודש עכשיו בחבורה שלנו. מה היחס בין בחירה לכפייה? איפה האדם בתוך הדבר הזה? מה היכולת של הבחירה שלי להשפיע? אלה ממדים ולדיבורים שמעולם נדיברו עליהם. זה בעבר, מי היה לומד דברים כאלו? זה רק מקובלי מקובלים. וזה לא בגללנו. הקדוש ברוך הוא פתח איזה פתח. כי זה צורך הדור. כי אם לא נמנוק את המים האלו, אז יש לנו מים אחרים. אחורים, כי גם שם מציעים לך כל מיני דברים, וזה מאוד חכם, ומבריק, ומפתה, ובוא, ו... אז זה לעומת זה. הזוהר אומר בשנת תף ריש עין, בשנת תף ריש, סליחה, יפתחו תר עין דחוכמתה. כך כתוב בזוהר. וזה כך. בשנת תף ריש, כן, 1800, מה זה, 20, משהו כזה, כמה זה? 1840, כן? מתחילה המהפכה התעשייתית, בעקבותיה מהפכת המידע וכו', ובמקביל, מתחילה מהפכה בתוך ה... תוך עולם התורה, הכל מתחיל להתרחב, הכל מתחיל להתגלגל, הכל מתחילים חידושים אדירים, הכל תופס תאוצה, חסידות והגרה ולימוד הפנימיות, ואנחנו נמצאים ממש בקצה של התהליך הזה, שבו רק תיכנס, רק תיכנס. אין אפשרות אחרת מצד אחד, אין אפשרות להחזיק מעמד בלי התורה, אין אפשרות, אתה לא יכול לקיים חיים כאלה, כי אלא אם כן אתה בוחר לך להתבודד באיזה מקום, לא יודע, אבל לגור במצפה איזוז, תמיד אני אתן דוגמה, מי שיודע איפה זה, מקום, מנותק מכל ה... אבל מי שנמצא בתוך הוויית החיים הישראלית, כל רגע אתה נמשך, כל שנייה, וויינט מראה לך מול הליים, דברים אחרים, כל רגע אתה מוסך לאלף ואחד כיוונים. אז איך אני מצליח לעמוד מול זה? רק תפילות? לא. רק עירת שמיים פשוטה? לא יחזיק מעמד. צריך תורה. ולכן הישיבות מפוצצות. ולכן הישיבות שמפוצצות עכשיו, המקום לא יספיק. כי עוד ועוד אנשים, בעזרת השם, רבים מעם ישראל, ירגישו את הצמא ואת הצורך האמיתי הזה לשתות מים אחרים. שיתנו משמעות לקיום, כי מהר מאוד, כשהקצב הוא כל כך מהיר, מגיעים למיצוי. זהו, טעמנו כבר מכל התענוגות, עשינו כבר את כל הסיבוב, היינו כבר בכל המקומות, מה עכשיו? לאן אתה לוקח אותי? מה כרגע? מה לבדוק את הרגע? נבדוק איזה מנזר, נבדוק בודה, נבדוק... בדקנו גם את זה, גם את זה. מה עכשיו? יגיעו לכאן. יגיעו לכאן. יגיעו לכאן למכון מאיר, יגיעו לכל מקום שלומדים בו תורה. אני חייב לומר לכם, אני עכשיו... שזה יהודי שהגיע אלינו לקהילה. אין לי מושג איך. באמת לא... לא... לדבריו, לא יודע כלום, אומר, הנשמה, ככה הוא, במילים שלו, אומר, הנשמה שלי בוערת. ככה הוא אמר, גם חכם, מהנדס, וזה, משפחה, וכל. הנשמה שלי בוערת, הוא לא יודע אפילו להסביר מה. עכשיו ככה, דיברתי איתו, מה, הנשמה, התחלנו, קדימה, כוזרי, שמונה פרקים לרמב"ם, גמרא, ככה. ולא, מעצמו, לא יודע, לא בעקבות שום תחום. הנשמה בוערת, הוא לא היחיד. עד גיל 40, היה, חזר, העתיד סגור, מבוסס עד... מה עכשיו? מה עכשיו? מה? אני לא דיברתי על התלהבות. מי דיבר על התלהבות? קודם כל, ההתלהבות לא צריכה לרדת. אני עדיין מתלהב מה... אבל זה לא, ההתלהבות זה הברן, ההתלהבות זה הברן הראשון שמכריס לך, מי שנכנס לתוך עולם התורה, לתוך הזה, בכל יום אתה פוגש דברים חדשים, הרי זה אין סוף באמת, זה שער, עוד שער, ועוד שער, ועוד שער, זה התלהבות היא כדי, כמו כשמעיפים חללית מכדור הארץ, כדי לנתק אותה מכוח המשיכה, אתה צריך שני מבערים כאלה חזקים, זה ההתלהבות כדי להצליח לנתק מכוח המשיכה של כל מה שיש לעולם הזה להציע. אבל אחרי שמגיעים לחלל, אתה כבר, אחרי שכבר נחשפים לתוך העולם הזה, לצחות, לבהירות, לנקיות, למצפן הזה, גם לאנשים, לצדיקים, לכל הגדולים, אתה, רק, אתה פה, פסקה אחת בלקוטי מוהר"ן שמה אותך לחודש עם דלק. אתם יודעים, בברסלב יש תחרות הפוכה. בדרך כלל התחרות זה בטח בתרבות המערבית, אבל לא רק זה, כמה עשית, כמה תארים יש לך. כאילו, כמה מהר זה. בברסלב זה הפוך. כמה זמן הלכת עם התורה? ככל שזה יותר זמן, זה יותר נחשב. אני הלכתי שנה עם התורה הזאת, לא זזתי רק על זה, לא, אני שנה וחצי, לא זזתי, שנת, אני כל הזמן, כמה זמן אתה התורה הזאת. לפעמים אני ככה, אני מלמד שפת אמת בקהילה, לפעמים אני אומר, אני מלמד איזה דיבור, אני אומר לה, זה, תשמעו, אין מה להמשיך, צריך להישאר בדיבור הזה. מה יש להמשיך? זה, תן לנו כוח לכל השבת, לכל השבוע, אל, בוא, לא נמשיך, נטשטש את הדיבור שלמדנו עכשיו. דיבור כזה חזק. טוב, אין ברירה, ממשיכים ומתקשים, אבל כל דבר שאתה נוגע בו, כל משנה, יכולה להיות שער לאין סוף מוחים וחידושים והתבהרויות פנימיות, אם רק נכנסים תוך עולם המים המדהים הזה. המים ינצחו את המים. על גבי המים האלה, על גבי התורה צריך תפילה כמובן, שום דבר לא עושה בלי תפילה, אבל אנחנו בדור של התפוצצות התורה, כמובן החיובי, שנזכה, ככה בדיוק, שנזכה, עזרת השם, להציל את בן המלך, להראות לכולם כמה הוא יפה, לעשות עם אבנים טובות ומרגליות, אמן ואמן.